Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
בעיצומו של הקריז, מאת שאול אמסטרדמסקי. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת, אביב הגר. עריכה טכנית, ניר סייג. מתוכן עלוב בנטפליקס, עד חלומות על דירה שנגוזו. הריבית העולה מאלצת את כולנו להתרגל לעידן שבו לכסף יש מחיר, ואיסורי הגמילה כואבים מאוד, גם לבן שלי. אחת. בשבועיים האחרונים הבן שלי ואני רבים אם להפסיק את המינוי לנטפליקס, אנחנו רבים על הרבה דברים. אבל זה ריב מיותר במיוחד, כי אני לגמרי צודק. באמת נגמר מה לראות. חרשתי הכל, מהסדרות הנורדיות המוזרות, עד ריאליטי אומני הריתוך, ודי. התוכן הראוי אזל. אם גם אתם מרגישים שנגמר לכם מה לראות בנטפליקס, יש לי בשורה. יש סיכוי טוב שהמצב רק יחמיר. ואין לזה קשר למאגרי היצירתיות בעולם, או לרצון של נטפליקס לייצר תוכן. זה קשור למשהו אחר לגמרי. הריבית. המודל העסקי של נטפליקס מאז הקמתה היה כזה. אנחנו נייצר ספריית תוכן שלמה מאפס, דרמות, סרטים, דוקו, ילדים, וכך בכל חודש נוכל להציע תוכן חדש ולגייס עוד מינויים. כדי ליצור ספרייה עשירה מאפס, נטפליקס השקיע הרבה מאוד כסף שלא היה לה. זה התחיל ב-2013 עם בית הקלפים, הסדרה הראשונה שהפיקה. באותה שנה החוב של נטפליקס היה $500 מיליון, ומאז לא הפסיק לטפס. $5 מיליון ב-2017, $10 מיליארד ב-2019. השיא היה ב-2020, אחרי שדיסני פלוס נכנסה לשוק. בשלב הזה חובות נטפליקס כבר נשקו ל-$16 מיליארד. בינואר 2021, לקראת סוף עידן הקורונה, עוד שררה אופטימיות. המנכ״ל ריד הייסטינגס אמר שהחברה לא צריכה יותר ללוות כסף כדי להחזיר חובות, פשוט כי יש לה מספיק מנויים כדי לעשות את זה בעצמה. אבל אז הקורונה דעכה. אנשים יצאו מהבית, ולראשונה בתולדותיה מספר מנויי נטפליקס צנח. מאז ההצהרה היא של הייסטינגס ועד היום, נטפליקס איבדה בצפון אמריקה, השוק העיקרי שלה, 2 מיליון מנויים במצטבר. המודל העסקי התחיל לגמגם, עד כדי כך שהיא שינתה אותו. העטה את קצב יצירת התוכן, ואפילו התחילה להכניס פרסומות. וזה לא נגמר כאן. מאמצע 2022, הריבית בארצות הברית התחילה לעלות. וכשאת חברה שסוחבת חובות בסך $14 מיליארד, החוב ירד מעט, עליית ריבית היא עניין מאתגר מאוד. כי לקחת חוב חדש עולה הרבה יותר כסף. וכשהצמיחה במספר המנויים כבר לא מובטחת, יש סיכוי טוב שהריבית היקרה תצמצם עוד יותר את התוכן על המסך. זה הקו הבלתי נראה שמתחיל ביור הפה ג'רום פאבל ונגמר במסך של הבן שלי. 2. אתמול שוב העלה פאבל את הריבית בארצות הברית. הטור ירד לדפוס רגע לפני שפורסם השיעור המדויק. ומעבר להשפעות העקיפות על חיינו, התוכן בנטפליקס, הריבית שמטפסת יוצרת גלי הדף כואבים בהרבה. משקי הבית שחייבים כסף, מרגישים מיד את עליית הריבית. אם אתה במינוס, הוא מעמיק. אם יש לכם משכנתה, היא מתייקרת. אם לקחתם הלוואה לרכב, ההחזר עלה. גם אם הרכב בליסינג, ההחזר עלה. כל ההלוואות התייקרו בחודשים האחרונים. גם חברות עסקיות מרגישות מיד את עליית הריבית. הן לובות כסף כל הזמן, להשקעות עתידיות, למימון פעילות שוטפת, או להחזר חובות ישנים. בעולם של ריבית אפס, הכל היה פשוט יותר. כדאי לקחת משכנתה, כדאי ללוות כסף כדי להתממן. זה זול. אז למה לא? בעולם של ריבית עולה, זה חתיכת סיפור לקחת חוב חדש. כבר היום הריבית בבנקים היא באזור 6% וצפונה. חברות כרטיסי אשראי כבר גובות 9-10%. זה מבאס מאוד, אם להתנסח בעדינות, לגייס חוב חדש בריביות כאלה כדי להחזיר חוב ישן שנלקח בריבית אפסית. כמו לזרוק כסף לפח. כשהריבית עולה והוצאות הריבית מזנקות, חברות שמלכתחילה הרווחיות שלהן גבולית, מתחילות להתנדנד. חלק מהן ישרדו כמה חודשים, אחרות יעברו כמעט מיד מרווח להפסד. מפעל טכנולוגיית להבים בצפון עלול להיות רק הראשון שנאלץ לפטר מאות עובדים או להיסגר, וזה לפני שהזכרנו את הפיתורים בהייטק. ריבית עולה היא כוח איתנים שמחלק את העולם לשתי קבוצות, אלה שיש להם ואלה שאין להם. במחנה הראשון, אנשי הנכסים והכסף הפנוי, אנשי הפלוס. במחנה השני, חסרי הנכסים, אלה שחייבים כסף לאחרים, אנשי המינוס, והכסף עובר מהאחרונים אל הראשונים. ככל שהריבית עולה, כך לאנשי המינוס כואב יותר, ואנשי הפלוס נהנים יותר. וכל זה בלי שבאמת קרה משהו בעולם. בלי שמישהו פתאום עובד קשה יותר או מתאמץ יותר. סתם, ריבית, כסף מהאוויר. לרוב, אנשי המינוס צעירים יותר. חיילים משוחררים, סטודנטים, משפחות צעירות, עובדות ועובדים בתחילת דרכם, סוחרים. אנשי הפלוס לעומתם, לרוב מבוגרים יותר. בני יותר מ-40, בעלי דירה, אולי 2, מזכירים. הם כבר טיפסו במעלה הסולם והגיעו לאן שהצעירים שואפים להגיע. רק שעכשיו, הדרך של הצעירים לשם התארכה עוד יותר. זה כבר קורה. דירת 4 חדרים סתמית בפתח תקווה. עולה היום 2.2 מיליון שקל בממוצע. זה לא נורמלי, תאמינו לי, אני מפתח תקווה. אבל זה לא רק המחירה האבסולוטי, אלא גם אי היכולת לקחת משכנתה כדי לקנות את הדירה הזו. לפי הנתונים המטלטלים שחושף פרופסור דני בן שחר ממכון אלרוב לנדלן, אם לפני שנה זוג צעיר ממוצע נדרש להון עצמי של 350 אלף שקל בשביל לקנות את הדירה הזו, כעת יידרש להביא הון עצמי מופרע של 860 אלף שקל. זו לא טעות. רק כדי שיוכל לקחת משכנתה של עוד מיליון ומשהו שקל, אבל כזו שלא תחנוק את הנטו החודשי יותר מדי. זו עלייה של יותר מחצי מיליון שקל בשנה בהון העצמי הנדרש, והריבית עוד עולה. אין המון זוגות צעירים שמסוגלים לעשות דבר כזה בישראל, והם בעיקר כאלה שההורים שלהם יכולים לעזור להם ביד נדיבה מאוד. עבור כל היתר, עליית הריבית דחתה את חלום הדירה בכמה שנים טובות. 3. העיתונאי דרק תומפסון מהאטלנטיק טוען שעליית הריבית תשנה הכל. לא רק תרחיק את חלום הדירה ותגדיל פערים, אלא גם תשנה שירותים טכנולוגיים שהתרגלנו אליהם. נטפליקס ממש לא לבד. קחו למשל את אובר או וולט. שתיהן חברות הפסדיות. החברה האם של וולט, דורדש, אמנם חולשת על שוק המשלוחים עד הבית בארצות הברית, אבל הפסידה רק ברבעון האחרון 725 מיליון דולר. כל החברות הללו מעולם לא הרוויחו ולו דולר אחד. את ההפסדים האלה צריך לממן. עד כה מימנו אותם המשקיעים, אבל ככל שהריבית עולה, היכולת להמשיך לגייס כסף למימון הפסדים קטנה, כי למשקיעים יש אפיקים חלופיים בסיכון נמוך בהרבה. למשל, פיקדון בבנק או אג"ח ממשלה. ככל שהחלופות האלה הופכות לאטרקטיביות יותר, כך מתייקרת הריבית שאובר או דורדש נדרשות לשלם על חובות חדשים. מה שאומר שכדי להמשיך לפעול, או לכל הפחות לשמור על אותה רמת הפסדים, וולט תצטרך לעלות מחירים. כבר היום היא גובה עמלה מזעזעת של 30% ממסעדות. עד כמה אפשר להעלות את העמלה הזאת? כל העלאה שלה תגולגל אלינו הצרכנים, או שפשוט תביא לקריסת המסעדות, או לשניהם. 4. לריבית העולה עשויים להיות עוד המון גלי הדף. המנות במסעדות אולי יהפכו לקטנות יותר, כי בשלב מסוים לא נהיה מוכנים לשלם מחירים כל כך גבוהים. המסעדות עצמן אולי יהפכו לקטנות יותר, כי כשהוצאות הריבית גדלות, עדיף לחתוך בסחירות. אולי גם יהיו פחות מכוניות על הכביש, כי הלוואות לרכב מתייקרות. ב-2021 עלו על כבישי ישראל מספר C של 289,000 מכוניות חדשות. ב-2022 הקצב הואט מדי חודש. בינואר 2022 עלו על הכביש 37,000 מכוניות חדשות. בספטמבר המספר ירד ל-17,000. גם חובות המדינות נעשים יקרים יותר. כבר היום ישראל משלמת יותר מ-40 מיליארד שקל בשנה ריבית על חובותיה. כעת ההוצאות האלה יגדלו, כי חוב יקר חדש יחליף חוב זול ישן. יותר כסף שהולך להוצאות ריבית, משמעו פחות כסף לשירותים ציבוריים. וזה עשוי לגרור קיצוצים או העלאות מיסים או הגדלת הגרעון של המדינה, שבעצמה תורמת לעלייה בהוצאות הריבית. וזה לא רק תופעה ישראלית, אלא המציאות גם במדינות אירופיות רבות ששקועות בחובות עתק. אחרי שהעולם מתרגל לכך שלכסף אין מחיר, פתאום כשהכסף יקר, הכל משתנה ומהר. 5. יש לזה גם צד שני. עליית הריבית פוגעת, לפחות בטווח הקצר, גם בשווי הנכסים. כבר עתה שוק הדיור באמריקה מתחיל לעשות סימני הצילו. לפי כמה הכלכלנים בארצות הברית, השוק שם עלול לרדת ב-10-20% השנה. כל מי שמחזיק בדירה נדפק, ואיתו גם הבנקים. עליית הריבית מטלטלת גם את שוקי ההון. בעלי הנכסים הפיננסיים איבדו סכומים אגדיים ב-2022. קרנות גידור וגופים אחרים מזהירים ש-2023 עוד תגרום לנו להתגעגע לשנה החולפת. לכאורה תמונים כאן יתרונות, כי במקרים האלה עליית הריבית דווקא פוגעת באלה שיש להם ומצמצמת פערים חברתיים. העניין הוא שכדי שזה יקרה, המשבר הכלכלי צריך להיות כה חמור, שכלל לא בטוח שגם אלה שאין להם יבחרו בתסריט הזה. כולנו, לפחות בישראל, מושקעים בבורסה. לכולנו יש מניות. כולנו צריכים שהשווקים יתאוששו. לא רק בעלי ההון. המעבר מעולם של כסף זול לעולם נורמלי, שבו לכסף יש מחיר, קשה. וכמו כל גמילה אחרת, גם זו כרוכה בקריזים ובתחינות לחזור אחורנית. רק עוד פעם אחת מהחומר הקודם. אנחנו כבר יותר מחצי שנה בגמילה זו, וזה לא נהיה קל יותר. להפך. אחרי עשור של ריבית אפסית, צמיחה דוהרת ומדדי מניות בשמיים, אלה חודשים קריטיים בדרך חזרה לנורמליות. האוויר יוצא כעת מהבלון של הרבה מאוד אנשים וחברות. זה כואב מאוד, ועלול לשמוט הרבה דברים שהתרגלנו אליהם מתחת לרגלינו. כמו נטפליקס בבית למשל. הבן שלי טוען שדווקא יש לו עוד הרבה מה להשלים. אבל מאחר שהוא לא משלם את החשבונות, בעידן של ריבית עולה, הדעה שלו פחות נחשבת. בעיצומו של הקריז, מעט שאול אמסטרדמסקי. מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אביב אגר. עריכה טכנית, ניר סייג.